הלימוד שלנו בפסקה ה' בספר פה, פסקה ה' של נתיב אהבת ריאה, שנקרא, הפסקה נמצאת בעמוד קוף מם ה', והיא נקראת עצם הגיהנום. אם אתם זוכרים, אמרנו שמהר"ל מחלק בין עצם הגיהנום לנטייה לגיהנום. תודה רבה.
זה לא נכון, אתה יכול
לשאול את החלק. תודה. תלוי מה השאלות שלכם יהיו, אולי גם את זה נצטרך. ברוך אתה כן. אז אם אתם זוכרים, כן, מהר"ל פה מחלק בין עצם הגיהנום ונטייה לגיהנום. טוב, אז אנחנו ננסה קודם כל להבין מה זה גיהנום. דיברנו על זה פעם שעברה, והיום במשפט אחד נגיד משהו כזה. בכלל, גם השאלה הזאת, גן עדן, מה זה גן עדן באופן כללי ומה זה גיהנום? אנשים מחלקים, מתארים לעצמם בדרך כלל שטויות. וזה תפיסת הגויית. מה זה גיהנום? גיהנום זה מקום שבו האנשים, נשמות, חוטפות עונש על מעשים הרעים שלהם בעולם הזה. זהו גיהנום. והגן עדן זה מקום ששם צדיקים יושבים, מקבלים שכר, נהנים מהכל טוב של הנשמה יכולה ליהנות, כשכר, כתמורה למעשים הטובים שלהם. אני רק חושב לעצמי שהתפיסת עולם הזאת, ההסתכלות הזאת, הגויית, למהות הגיהנום וגן עדן, היא מצחיקה מאוד, וכמובן לא נכונה. למה? למה זה מצחיק ולא נכון? אני אסביר לכם. לפי תפיסת עולם הזאת, שגן עדן זה איפה שאתה מקבל שכר, והגיהנום זה איפה שאתה מקבל עונש, לפי תפיסה הזאת, היה צריך לצאת, בתכלס, שכל הצדיקים נמצאים בגיהנום, ומי שנשאר בגן עדן זה רשעים בלבד. וזאת מדוע. למה אני סבור שבתפיסת עולם הרגילה, מה זה גן עדן וגיהנום, למה אני סבור שבגן עדן אין אף צדיק? והתשובה היא פשוטה. תארו לעצמכם שאתם עכשיו נמצאים במלון שבעה כוכבים. מלון מפואר, הכי הכי טוב בעולם, ואתם אוכלים בשולחן, שכל טוב שם בשולחן הזה, ומשרתים אתכם, והכל מביאים, הכל מצוין, כן? ואתה שותה כזה יין בורז'ולה. אתם יודעים מה זה בורז'ולה? זה יין צרפתי משובח, יש עכשיו עם הכשר. אתה שותה את היין בורז'ולה ומסתכל ככה דרך החלון, ופתאום אתה רואה שמעבר לחלון למטה, אתה רואה ששם בעצם גטו, מחנה ריכוז, אושוויץ. ושם, מעבר לחלון, למטה, שם, מעבר לגדר, שם משפחה שלך. כל הקרובים והכל, חברים שלך. אז תגיד לי, אתה תמשיך ליהנות מהיין בורז'ולה? אם אתה תמשיך ליהנות מהיין הזה, סימן שאתה רשע. מה יעשה צדיק? הוא ייקח כל המפה הזאת, ככה, יחד עם כל מה שיש שם, קח את המפה, וירוץ לאושוויץ. והתחיל לחלק לשם את לכל החבר'ה, התחיל לחלק להם את הברבורים, כן? יש עוגות בצורה של ברבור. והתחיל לתת להם את הכל. איזה צדיק אתה אם אתה נשאר בגן עדן? יש שם אחים שלך. אחים, בני ישראל, שם הם נשרפים בגיהנום. אבל אתה יושב ונהנה מזיו השכינה, איזה מין צדיק אתה? ברור שצדיק אמיתי צריך להיות בגיהנום. ואם אתה נשארת בגן עדן, סימן שאתה רשע. מה אתם אומרים על זה? דוגמה טובה, כן.
גיהנום וגן עדן זה לא מקומות?
מקומות נגיד, מקומות רוחניים, מקומות פיזיים, מה שמשנה, לא פיזיים כמובן, כן, אז מקום רוחני, בסדר, מה זה משנה? העיקר שאתה לא יכול להיות שם, אם אתה צדיק אמיתי. אלא ברור שיחס לא כאילו יחס לא עמוק ולא חשיבה שמדייקת לפי חז"ל ורבותינו הקדושים, זה מביא לידי אבסורד של תפיסת העולם הזאת. בהסתכלות הישראלית גיהנום וגן עדן הם לא דברים שהם קיימים בפני עצמו, כל דבר בפני עצמו. אין כזה מקום גן עדן נטו, אין כזה מקום גיהנום נטו, אין כזה דבר. זה לא שני תכנים מפורדים, אלא לכתחילה הם תמיד נבראו ותמיד הולכים מופיעים בתור זוג. זה לעומת זה, זה מול זה. לא אחד בלבד. ואולי בואו תסתכלו, יש כאן כמה מקורות, ננסה לראות את המקורות הללו. כן, אנחנו במסכת פסחים דף נ"ד עמוד א', ושם אנחנו כבר דיברנו על הגמרא הזאת פעם שעברה, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם עוד פעם. תשימו לב, בהסתכלות שלנו גיהנום, כמו שחז"ל עכשיו מסבירים, גיהנום זה אחד מהדברים הנשגבים ביותר שיש. שבע דברים הגדולים והנשגבים ביותר שנבראו לפני שנברא העולם, הדבר הכי הכי עליון, הכי נשגב, הוא נמצא גיהנום ביניהם, בתוכם. אומרת הגמרא, מקור אחד, שבע דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן התורה ותשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. אם זה מקום כזה רע, ואם זה מקום שלילי במהותו, אז איך הוא מוזכר בין כיסא הכבוד, שמו של משיח, בית המקדש, תורה, תשובה, גן עדן? אם זה רע, אז מה זה שם עושה? וחז"ל ידעו מאוד מאוד לדייק. אם הם רצו להגיד שגיהנום זה רע, והוא לא, נגיד, נבראו שישה דברים ועוד שביעי, היו יכולים להגיד את הדבר כזה. שישה דברים נבראו לפני שנברא העולם, וגיהנם. אז הייתי מבין, יש שישה טובים, אחת רע. או היה אפשר להגיד, שבעה דברים נבראו לפני שנברא העולם. ואז יש אמירה שלהם, ואז בסוף אומרים, ואף הגיהנום. הם יכולים, הם היו מומחים, חז"ל, לסמן לך את הכוונות המוסתרות שלהם. ברמזים, בכל מיני צורות. אבל הם מקפידים להגיד לך את הגיהנום בתוך המובלע, בתוך המערכת כולה, בתוך שבע הדברים הללו. אז ודאי שזה לא יכול להיות משהו רע.
כנראה שזה
נכון, בדיוק. נכון, גיהנום זה משהו מאוד מאוד טוב. אחרת, איך הם אומרים את זה? בהבלעה של כל דברים הכי טובים שיש. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, דכתיב, גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, מה זה זה לעומת זה? שאין שום דבר מהדברים שעכשיו יאמרו שהם דבר בפני עצמו, אלא כל אחת נברא זה לעומת זה. לא כישות בפני עצמה, אלא כפן של משהו אחר. אז הוא אומר, ברא, כן, אמר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ברא זוגות, כן? ברא גן עדן, ברא גיהנום. זה לעומת זה. למה ככה? כל אחד ואחת יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום. זכה הצדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן ונתחייב, רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. אז זה לעומת זה. אותו דבר גם בגמרא, אותו דבר גם פסיקתא רבתי באחד ב'. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גיהנום וגן עדן? כדי שיהיו מצילות זו את זו. וזה בעצם תשובה לשאלה שאנחנו אמרנו קודם. אם זה שני תכנים נפרדים זה מזה, אז איך ייתכן שהצדיק נשאר בגן עדן? לא יכול להיות דבר כזה. אלא, כמו שהוא אומר פה, זה מציל את זה. מה זה מציל? מה זה מצילות זו את זו? כי אם אתה לוקח רק תוכן אחת, אז אתה מגיע לידי אבסורד. מה אבסורד? שאתה עכשיו אומר, למה בכלל לעשות גיהנום? למה? מה זה נותן? אתה אכלת, נגיד, משהו גלידה אחרי שווארמה. בסדר, אכלת. זה לא בסדר. לא טוב. גלידה חלבית. חלבית, כן. לא טוב. חטא. מגיע לך גיהנום. אבל למה? למה בכלל יש עונש בעולם? למה בכלל להעניש מישהו? מה אתם אומרים? אבל חינוך, לימוד למי? למי שחי. נכון? ודאי. ילד עשה משהו לא בסדר, אז אתה נותן לו חינוך כדי שלא יעשה פעם הבאה. אבל הוא כבר לא יעשה פעם הבאה. הוא כבר מת. מה? הנפש. אז אל תיתן לה יותר לבוא לעולם הזה. וגמרנו, תן לה שם כל טוב, שתשב בבית מלון בכלא, כמו ברגותי כזה, וזהו, יושב. מה? או, זאת אומרת, שהגיהנום זה לא דבר בפני עצמו. זה לא כדי לתת עונש. לא משנה, זה עצם העובדה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס לגיהנום כאל עונש, כי עונש משמעות שיש לזה המשך. אבל מה העניין להניש אם זה כבר, אדם הזה כבר לא יעשה יותר שום דבר רע? אז אל תיתן שום עונש. כן. או כי אם אתה עכשיו מסתכל על גן עדן נטו, אז אין לזה שום משמעות. וגם הגיהנום נטו, אין לזה שום משמעות. זה יצא שזה סתם מין נקמנות כזאת. סתם נקמנות. לתת לו עונש על זה שהוא עשה משהו לא בסדר בעולם הזה. למה? אז לכן הם נבראו כזוג שאחת מציל את השני. מה זה מציל? זה כמו שאתה אמרת, שהגיהנום מביא אותך לגן עדן, אז יש לו משמעות. אז הוא לא סתם פוגע בך, אלא הוא מביא אותך. זה דרך שאתה עכשיו הולך כלפי גן עדן. זה משהו אחר לגמרי. זה מטרה שלו. אצל גויים זה לא ככה. או יש כאלה שמסתכלים ככה אצלנו, אנשים ככה חושבים בצורה נכונה. שזה כדי להניש אותך. אין שום עונש שכזה. אז זה אומר את הפסיקתא רבתי פה, כדי שיהיו מצילות זו את זו. אין, תשימו לב את הביטוי הזה. טוב, עכשיו, אולי אולי אני אספר לכם בדיחה שתבינו, אי אפשר להעביר שיעור על גיהנום, זה נושא רציני מדי בלי בדיחות. זה חייבים להגיד משהו, כן, אז, כן, וחוץ מזה, זה יש כל כך הרבה בדיחות על גן עדן וגיהנום, שאי אפשר לא להכניס זה טוב. אז הבדיחה היא כזאת, בדיחה היא מאוד, בעצם בדיחה היא לא מצחיקה בכלל, אבל היא חכמה מאוד. ואני מאוד אוהב את הבדיחה הזאת, ואני מספר אותה כמה פעמים במשך השנה, אתם בטח תשמעו את זה עוד פעם, אם תמשיכו ללמוד. אבל זה פשוט בדיחה מאוד מאוד טובה, והיא חכמה, ולכן, למרות שהיא לא מצחיקה, חייבים לספר אותה. אז הבדיחה היא כזאת. פעם אחת מת מישהו, והוא היה כזה בינוני, כן? אז הוא מת, והוא כל הזמן ככה פוחד, לאן הוא הולך? לגן עדן לגיהנום. פתאום הוא רואה מנהרה כזאת חשוכה, ובסוף המנהרה יש אור בעיר. אתם מכירים את הסיפורים הללו? כן, שם. הייתם בסמינריונים? לא, אז שם זה המסופר, שהנשמה הולכת לתוך המנהרה, שם אור בעיר, ונכנס לתוך אור בעיר הזה, וזה ערפל כזה, והיא רואה את עצמה שם, על ידי השולחן הניתוחי, מה שם עוד מסופר, ואז הוא רואה שם שער. נפתח שער ככה לאט לאט, נכנס פנימה, פתאום הוא רואה שם דשא ומוזיקה כזאת על הרקע, והחללית כזאת, כן? והציפורים, וריחות טובים, וכזה פרחים, איזה יופי. אז הוא אומר, אוי, עכשיו הוא הבין לאן הוא הגיע, שזה לא כמו שהוא פחד. נכנס, רואה איזה כזה יפה, הכל, וואו, טוב. הוא אומר, פשש, מעניין, יש פה מעניין, אם יש פה מישהו. אז אומרים, אז אתם מופיעים מלפניו שני מלאכים, אומרים, כן, יש פה. אומר, תגיד לי, מה הולך פה? יש לכם פה, אפשר לשבת? אז אומרים לו, כן, בבקשה. בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול מה יש פה? מה הולך עכשיו? אומרים לו, מה שתרצה, מה שאתה רוצה, אתה תקבל. הוא אומר, מה, יש אוכל? אני שמעתי שאין אכילה, וזה, לא, הכל יש, מה שתרצה. ממש, אוכל, אוכל, כן. מה אתה רוצה? אז תביאו את זה וזה, פתאום, בלילפ, מופיע שולחן, עם כל האוכל, כל טוב. יש פה אלכוהול, מותר, כן, איזה יין, יין, שותה יין, יושב, נהנה, מקייף, טוב לו. יש פה גם פעילויות תרבותיות, מה למשל, מוזיקה קלאסית יש לכם? כן, מי אתה רוצה שינגן לפניך? מוצרט, בטהובן, את מי אתה מזמין? אומר, אפשר להסתפק במוצרט, כן, תביאו. מגיע מוצרט, מנגן לפניו שם, זה, זה, הוא אומר, יפה, יפה, התקדמת, טוב. זהו, יושב ככה, נהנה. מה עוד יש לכם פה? אומר, מה שתרצה. יש פעילות ספורט? כן. אפשר בריכת שחייה? אומר, איזה צבע מים אתה רוצה? בקיצור, הוא יושב, כל טוב לו, הוא שוחה שם, רואה סרטים, מביאים לו, מוצאים, הכל מצוין. אומר, איזה מקום, אומר, תגיד לי, ומה אחר, מה עוד יש? אומר, כל מה שתרצה, תדמיין, כל מה שתרצה תקבל. אומר, אבל בסדר, אני הבנתי, יש זה, 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 הבנתי, מה עוד? אמרו, הכל. אומר, ומתי זה ייגמר? הרי זה תמיד, כן, יש כל מיני סיפורים שהיה טוב, טוב, פתאום נגמר, אז מה יהיה אחר כך? אומר, תמיד יהיה כך. אומר, מה זאת אומרת, תמיד? תמיד, תמיד, תמיד? אומרים לו, כן, תמיד. אף פעם אני לא ימות, אני לא יעלם, אני לא יוולד מחדש, גלגול נשמות, אומר, לא, שום דבר. ככה זה יהיה, ככה במצב הזה יהיה תמיד, 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 תמיד לנצח. אז אומרים לו, כן, ככה זה, תמיד, תמיד לנצח. הוא אומר, אבל זה גיהנום. אז הם אומרים לו, אלא מה שחשבת, איפה אתה נמצא? המחשבה, הבדיחה הזאת היא, למרות שחלק צוחקים, אבל היא עמוקה מאוד, היא גם מצחיקה קצת, אבל באמת היא מאוד עמוקה. למה היא עמוקה? כי הרבה אנשים בטיפשותם חושבים שהגן עדן זה משהו שכזה שהוא מדמיין לעצמו, כזה כל הכיף, כן, שאתה יכול לדמיין. אבל למה זה גיהנום? יש למישהו רעיון למה זה נקרא שם בבדיחה גיהנום? מה אתם חושבים? אין לאן. המהות שלנו זה לא לקבל פרס שם. זה שטויות שאתה מגיע לגן עדן ושם אתה מקבל פרס. זה שטות. כן. זה באמת מתאים לתפיסה הזאת. אבל זה ממש סתם. אלא אנחנו מבינים שגן עדן זה לא יכול להיות מקום של פרס. לכן באמת חז"ל אומרים שהם אין להם מנוחה. לצדיקים אין מנוחה, לא עולם הזה ולא עולם הבא. אין מנוחה. כל הזמן יש הליכה מחייל לחייל, כל הזמן התקדמות. כי אם עכשיו לוקחים מה שאתה מדמיין, מה שאתה חושב, מה אתה תקבל בגן עדן וזה זה, זה הכל בעצם, אם תחשוב טוב, מה אתה חולם, במקסימום, מקסימום, מקסימום שלך, אתה תראה שזה גיהנום. אתה בעצם שואף לגיהנום. מה תקבל שם? מה אתה כבר תדמיין שם? הרי מערכת פנימית שלך, כל הדמיונות, זה מוגבל. אז מה תקבל? לכן חז"ל אומרים שזה מצילות, זו את זו. אז יוצא מכאן שאנחנו מוכרחים לומר שגיהנום במהותו חייב להיות מקום טוב. תסתכלו במקום 2, במקור 2, אומר מדרש בראשית רבה. אומר ככה, אמר רבי זעירא, הנה טוב מאוד זה גן עדן, והנה טוב מאוד זה גיהנום. שואל המדרש, וכי גיהנום טוב מאוד? התימה? משל למלך שהיה לו פרדס ונכנסו לתוכו, ואז יש פה כל הסיפור, הסבר, של למה גיהנום זה דבר טוב. והנה הוא כותב את זה פה בפירוש. וכך גם בשתיים א', תנא דבי אליהו, גיהנום למעלה מן הרקיע. מה זה רקיע? רקיע יש דרגות, נכון? יש זבול, יש ערבות, יש רקיע, יש כל שמיים, יש דרגות, 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 יש שבע רקיעים. הדרגה הכי, בין הכי עליונות, היא רקיע, אחת לפני הסוף. ולמעלה מדרגה הזאת, שם נמצא גיהנום. זה דבר עליון מאוד. עכשיו גם, אז אם כך, ננסה לסכם. מה העניין של גן עדן וגיהנום? למה הם זוג? למה זה לעומת זה? למה אי אפשר להסתכל על כל אחד בפני עצמו? והתשובה היא פשוטה. בגלל שבאמת חייבים לומר, וככה זה משתמע ממקורות שלנו, מדברי חז"ל, שגן עדן וגיהנום זה בעצם אותו מקום. זה בעצם אותו דבר. הם לא נפרדים ולא מנותקים זה מזה. אלא זה תלוי בתפיסת עולם של אדם. זה אותה מציאות ממש, שהמציאות הזאת אחת תופס כגיהנום, והשני, אותה מציאות, בדיוק אותו דבר, תופס את זה כגן עדן. כן? כן, אז זה מה שאני עכשיו מסביר, בדיוק הנקודה הזאת. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אתן לכם דוגמה. בחור שלומד בישיבה, אני יודע, לומד במכון מיר. יושב, לומד כל היום, נהנה מכל רגע של לימוד, פתאום מבין איך הוא מתקדם, פתאום מבין עוד דבר ועוד עמוק, וזה וזה, ושומע שיעורים, והכל, ככה יושב כל היום שם בבית מדרש, גמרא. פתאום נכנס מישהו ואומר, מה אתם עושים פה? הנה, לומדים. יש פה טלוויזיה, יש פה בנות, יש פה, מה הולך פה? יש פה סנוקר? מה, איפה? ממה אתה כל כך נהנה? מה הכיף לך כל כך טוב? אבל הנה, תשב. מה, אתה צריך ככה לשבת כל היום? כן. כל היום ככה? זה, כן. ומה אתה מקבל? כמה אתה מקבל על זה? אומר, להפך, אתה עוד משלם שכר לימוד כאן. מה פה ככה לשבת כל היום ואתה משלם? זה גיהנום. כן, בשבילו זה גיהנום, ובשבילך זה גן עדן. אותה מציאות ממש, אותו דבר בדיוק. אז הדבר הזה הוא אותו דבר גם כלפי עולם הבא. גם שם זה אותה מציאות ממש. מה ששונה זה איך אתה תופס מה שקורה שם. אתה תופס את זה כמשהו שמתקדם, אז אתה בגן עדן. אתה תופס אותה מציאות ממש, אז אתה בגיהנום. זה לא שני מקומות שונים. יש עוד בדיחה על זה. אנחנו לא נצא מפה מכמה בדיחות. אז שנייה, יש בדיחה שאומרת ככה, שפעם אחת נכנס, שבא פעם מישהו לעולם הבא, והולך, רוצה לראות מה, זה גן עדן, גיהנום, אומרים לו, לאן אתה רוצה? אז הוא אומר, תראו לי קודם שם, תראו לו שם, טוב. אז הוא מביא אותו, עושים לו טיול בגיהנום. הוא נכנס, רואה שם שולחן גדול. סביב השולחן, שולחן מלא כל טוב. סביב השולחן עומדים הרבה אנשים, והם כולם עומדים ובוכים, בוכים, בוכים, בוכים. אז הוא אומר, מה קרה? למה הם בוכים? הוא אומר, כי פה גיהנום, אז ממה הם סובלים? מה רע להם? הוא אומר, הרע להם שאין להם מרפקים, והם צמאים ורעבים. אין מרפק, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול... אז הוא רוצה לאכול, ולא הולך, לא הולך. אז לכן הם מצטערים. עכשיו תראו לי גן עדן, מכניסים אותו למקום אחר, רואה עוד פעם אותו דבר בדיוק, שולחן עם כל טוב, סביבו עומדים אנשים, וכולם מחייכים, שמחים, מדברים כאלה. הוא אומר, למה הם מחייכים ולמה להם טוב? להם כן יש מרפק. הוא אומר, לא, להם אין מרפק. אלא מה? הם נותנים לאכול אחד לשני, וכך הם סביבים. אז מה ההבדל בין גן עדן וגיהנום? זה אותו דבר. אותו דבר, רק זה מוכן לתת לו לשתות וזה. והשני, זה הוא עצמו, הוא אומר, מה, שהוא ישתה מה שאני אתן לו שהוא ישתה? שימות. שיחנק. אז הגישה הזאת היא גיהנום שלך. נכון. לא, זה שתי תפיסות שלך. איך אתה תופס את המציאות העליונה? כשאדם נפגש עם אין סוף, אם הוא מסתכל על זה בצורה נמוכה, אז בשבילו מה שהוא קולט זה גיהנום. כן. כן, נכון, נכון, זו שאלה טובה. אז הרב קוק מסביר בעין היה, בשבת, בחלק א', הוא מסביר שם שהנשמה שלנו משתחררת מהגוף בהדרגה, לא בבת אחת, בהדרגה. ובשלבים הראשונים היא עדיין דבוקה בתפיסת העולם הקדומה שלה. אז היא עדיין מלאת קליפות של החיים הללו פה בעולם הזה. קליפות כוונה, אני אסביר לך, זו שאלה טובה, נכון, אתה שואל טוב. קליפות כוונה שמשהו שאתה, שמפריע לך בתפיסת עולם שלך, בהסתכלות שלך, מפריע לך לתפוס את, את האמת. נגיד, אתה חושב שהדבר החשוב ביותר בעולם זה הכסף, אז הקליפה שלך זה כסף. כן, נכון. זה הקליפה, נכון. אתה חושב שהדבר הכי חשוב זה, זה ש... אני יודע, שאתה תהיה יפה, אז, אז הקליפה שלך זה יופי. נכון. כן. כן, כן, כן. נכון, זה, זה העיקרון. זה כל זה, זה גוונים שונים של התפיסת עולם שלך. איך שאתה קולט. אתה קולט את, את האור האלוקי כמשהו טוב, אז, אז אתה בגן עדן. אתה קולט את זה כמשהו רע, אז בשבילך זה כף הקלע, כל זה. אותו דבר, אותה מציאות ממש. כל שאלה, איך אתה מסתכל, מסתכל על זה? נכון, וזה קשור לאיך אתה, מה אתה עשית בעולם הזה. אם אתה בעולם הזה היית אדם שהכי חשוב לו, שמת כל, כל, כל העניין, שמת את זה על השגת קריירה ועל כל מיני דברים כאלה, אז אתה הולך ורע לך שם. אותה מציאות. כן. לא, להיפך. גמרא מסביר שהוא הכניס אותו לגיהנום. כן. שעלה אשן מהקבר שלו. כן? זה מה שאתה מתכוון. שעלה על האשן, על אלישע בן אבויה. נכון? אז להיפך. הוא, הוא בזכות רבי מאיר, הוא זכה להיכנס לגיהנום. לפני כן היה לו, היה במצב שלא היה, אפילו לא הייתה לו כפרה, לא היה יכול לתקן את זה. נכון? אז, אז הוא נתן לו לראות בצורה אמיתית את ה... כן, נכון, נכון, אבל כיוון שהוא עשה חטאים כאלה, אז מנו ממנו את הידיעה. מנו באופן, כמו שאדם, עכשיו הוא רואה, פתאום נהיה עיוור, נכון? רואה, פתאום נהיה עיוור, אז ככה גם מונעים ממנו לראות. אז הוא לא, לא, לא מזדכך. והרבי מאיר גרם לו כן לראות, ואז הוא יזדכך. כן. לא, אז זה עוד לא נקרא גיהנום. אז הוא נהנה, נהנה, תוך כמה שעות, ימים, חודשים זה נגמר, נכון? אז מתחיל גיהנום. ואז פתאום הוא חודש שלם, אומר, צועק חודש, שהאדם שהוא מסתכל עכשיו, הוא רואה את המשמעות, הוא אדם תלמיד חכם, רואה את המשמעות, אבל ברגע שהוא שרוצים למנוע ממנו את הגיהנום, אז לא נותנים לו לראות את זה, אז הוא לא סובל, אז לא סובל, הוא גם לא מתנקה, אז הוא נשאר בקליפה. של כוח, תודה רבה. מה השאלה? נכון? אז זה ה... כן, אז, אז ה... את יודעים מה? בוא נקרא את ה... אני אראה לכם את הדברים הללו כתובים. בואו תסתכלו, נחזור שנייה למקור אחת ב' אומרת פסיקתא רבתי. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גן עדן וגיהנום? כדי שיהיו מצילות זו את זו. ממשיכה הגמרא, ממשיכה פסיקתא. כמה רווח ביניהם? מה ההבדל, כן, ביניהם? מה מרחק ביניהם? כמה הרווח ביניהם? רבי יוחנן אומר, כותל. רבי חנין אומר, טפח. מה מבדיל ביניהם? הבדל, טפח. לפי רבי יוחנן זה אותו מקום, רק מה? זה רק עומד באמצע קיר כזה, מבדיל. כן? זה אותו מקום, רק מבדיל ביניהם קיר, לכאן ולכאן. כותל. אבל, כן, אבל אומר אחר כך דעה אחרת, אומר שזה טפח, לא כותל. זאת אומרת שזה אותו מקום ממש, רק מה, יש מין מעבר כזה, אפילו אין גדר, רק מעבר בגודל של טפח, הוא מה שמבדיל ביניהם. ממשיכה הגמרא, וחכמים אומרים, שתיהן שוות. מה זה שתיהן שוות? אותו מקום. בדיוק אותו דבר. שתיהן שוות. זה תלוי איך אתה קולט מה שקורה לך שם. אתה קולט נמוך, אז זה גיהנום. כן. כן. נכון, נכון, יש באמת בחינות. נכון. נכון, נכון. זה אותה מציאות, אפשר, יש גם בעולם הזה, יש בחינות של גן עדן וגיהנום, נכון. אנחנו דיברנו כבר שהעולם הבא, מה שאתה שואל, אנחנו היה לנו שיעור שלם שדיברנו מה זה העולם הבא. אמרנו שהעולם הבא לא מנותק מעולם הזה. אז זה בחינות, גם העולם הזה שלנו, זה אחת הבחינות של העולם נצחי, אינסופי, אחד גדול. אז המבט הזה בתוך העולם שלנו הוא מעין בחינה של גן עדן וגיהנום, בהחלט. איסורים, זה אחד הדברים שהם נראים לאדם הרבה פעמים כגיהנום. ממשיכה, בוא נקרא עוד קצת, גמרא במסכת נדרים, במקור שלוש אצלכם, אומר ככה, אין גיהנום לעולם הבא. אתה רואה, עולם הבא. זה מין, כן, מצב כזה, מצב העולם, שבו יש תיקון גמור. אומר, אין גיהנום לעולם הבא, אלא מה כן? הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפין בה, ורשעים נידונים בה. שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי, שמש, צדקה ומרפא. לא עוד, אלא שמתעדנים בה, שנאמר, ויצאתם ופשתם, כן, כגלים מרווק, מרבק. מה זה מרבק? כן, נכון, כן, מרפק, נכון, נכון. והראשים נדונים בה, שנאמר, הנה יום בא בוער כתנור. אז על מה מדובר? מדובר על, על אותה מציאות. תשימו לב, יוצא שמש יוצא מן הרתיקה, והראשים בעצמה נדונים, והצדיקים בעצמה מתרפים. אז מה זה אומר? שלצדיק גם יש מה לרפות. גם לצדיקים יש מה לתקן. ממה הם צריכים להתרפות? אלא מה ההבדל בין צדיק ורשע מבחינה זו? שיש ודאי לשניהם זה חם, לשניהם זה תיקון, לשניהם זה כואב. רק אחד הוא מבין את הגודל ואת הערך ואת החשיבות של התיקון הזה, והשני לא מבין. אז אחת הוא נהנה מהתיקון, והשני לא נהנה. שני סובל מאותו דבר, בדיוק אותה שמש, אותו דבר. אחת הוא, שניהם סובלים, אתם מבינים? זה שהוא מתרפא זה אומר ששניהם סובלים. כואב לשניהם. רק כשאדם כואב לו, אז הוא יכול להבין, זה יש משמעות למשהו לכאב שלי. אני מתנקה מההסתכלות הנמוכה שלי, אני משתחרר מהתפיסות עולם הפרימיטיביות שלי, אני מתפטר מהקליפות הגסות שלי, אז אני נהיה יותר ויותר ויותר טוב. איזה יופי. זה כואב לו. הוא גם מבין שהוא משהו מאבד, הוא גם מבין שמשהו נשרף אצלו, אבל הוא מבין שזה יש מזה משמעות. אז הוא שמח. וזה שהוא שמח, זה נקרא גן עדן. תראים, המצב הזה שאתה נהנה ואתה מרוצה, אתה שמח מהתיקון, זהו גן עדן. ומישהו שאומר, אוי, למה זה וזה, זה כמו במילואים, כן? יש אנשים באים כל הזמן, כל הזמן יש להם מה לומר. מה באנו, וזה סתם, וזה, וזה, ומקטרים כל הזמן. ויש כאלה שבאים במיוחד, או בני ישיבות, בחורים עמוקים, או אלה שבאו מחוץ לארץ, והם פתאום ידעו מצב הזה של, שאין לך צבא, ואתה נרדף, ופתאום יש לך צבא. אז יש מוטיבציה מאוד גדולה. אז אתה באותה צבא, באותו דבר, אתה נהנה. אז נכון, כואב. ויש מסע אלונקות, ויש שאתה נשאר בשבתות, ויש לך עונשים, ויש לך כל מיני דברים. נכון, אבל חלק מכל כל המערכת, וזה קשה, וזה זה, אבל אתה נהנה. תראים, גן עדן זה לא שאתה יושב ומקייף. אחרת היינו חוזרים עוד פעם לאותו סיפור שהוא נמצא בבית מלון והחברים שלו הם באושוויץ. אלא זה איך אתה מבין מה שקורה לך. זה הרעיון של גן עדן. כשאתה קולט, מבין מה שקורה. אז יש אנשים שבשבילם להיות טוב, להשתחרר מהדברים הנמוכים שבנפש שלך, אז בשבילם, השחרור הזה, הוא שמחה גדולה. זה אושר בלתי, תמינים, זה לא שאתה מקייף, אלא אתה מקייף מזה שאתה עובד, עובד, שמח, עובד, תח, 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 תח. גן עדן זה התעלות בלתי פוסקת. התעלות, עבודה, שחרור. עוד הבנות, עוד דברים גדולים נפתחים לפניך, עוד פרספקטיבות, עוד תפיסת עולם חדשה, עוד אופק אחת נפתח לפניך, ואתה קולט עוד ועוד ועוד ועוד. זה גן עדן. אבל כל קליטה היא דורשת ממך הקרבה, קורבן, אז אתה מפשיט את תפיסת עולם הקודמת. אז כשאתה עוזב את תפיסת עולם הקודמת, אז במקרה כזה, יש כאלה שאומרים, לא עדיין, אבל זה כל כך נחמד, זה כל כך קרוב ללב, זה כל כך זה, אז כואב, אז זה בשבילך עדיין גיהנום. עד שאתה קולט את העיקרון, עד שאתה מבין איך זה עובד, כשאתה מבין, קולט את העיקרון, אז אתה בעצמך מתחיל ליהנות. כשאתה מתחיל ליהנות, אז אומרים, הוא יצא מגיהנום. אבל לא יצא ולא נכנס. זה איך שאתה תפסת קודם. לכן הוא אומר, נגמרו 12 חודשים. לא נגמר שום דבר. זה מבחינת, בשבילה שם אין 12 חודשים. זה נצח. זה בשבילנו 12 חודשים. אלא זה השתנתה תפיסת עולמך. וזה נקרא שאתה יצאת ממקום למקום. עוד שנייה אחת. כן. לא, יש הבדל. אנחנו דיברנו על זה שיעור שלם. שיש לנו הגבלות, יש חלק מתפיס, חלק מזה זה תלוי בתפיסת עולמך פה עכשיו, וחלק מקליטת העולם הבא היא תלויה בתפיסת העולם הכללית של אנושות בכללותה. וזה יבוא רק אחרי סוף ההיסטוריה וגאולה שלמה, וזה שתיקון העולם כולו, כל המציאות. אבל עד אז, עד הרגע הזה, כן, זה תלוי באיך אתה תופס. זה נכון. ולכן זה נקרא שזה פה, העולם הזה, יש לו בחינה של העולם הבא. כן. כן, כן, יש הרבה סיפורים כאלה, בטח. אז איך הוא ירד לגיהנום? אז הוא... מה? כן, אז הוא ניגש, זה אותו סיפור, מה שעכשיו דיברתי על, על, על מלון חמישה כוכבים ואושוויץ. אז אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה קשור לנשמות אחרות, ואתה סובל את כאבם, ומצטר יחד איתם, ואתה אומר להם, תבינו, תבינו, כן? אז כשאתה אומר להם, תבינו, ומלמד אותם, ומסביר להם, אז זה כביכול, אתה יורד לגיהנום, מזדהה עם הכאב שלהם, אז אתה עכשיו נמצא בגיהנום כביכול שלהם, ומעלה אותם איתך יחד, ואומר להם, תלמד ליהנות ממה שקורה לך. זה לא שפה, שאתה סובל סתם, אלא הסבל הזה, יש לו משמעות, והוא מלמד אותו משמעות. וזה נקרא שהוא מעלה אותו מגיהנום לגן עדן. מה זה, איך הוא מעלה אותו? הוא מלמד אותו משמעות של סבל עכשיו. אולי אתן לכם עוד חצי דוגמה, חצי בדיחה. זה נושא רציני, אי אפשר לדבר על זה ברצינות. אז חצי בדיחה היא כזאת. משל, למה הדבר דומה? נגיד, היה שם איזה, בג'ונגל, היה שם מגיפה של צהבת בי. ושבט, וכמה שבטים שם בג'ונגל יכולים להיות, יכולים למות בגלל הצהבת הזאת. אז בארץ קיבלו על זה דיווח, ואז הם הטיסו את בית חולים מוטס. בית חולים שדה כזה, הטיסו אותו לג'ונגל, שלחו כמה הרקוליסים, נחתו שם, זה, ועכשיו מחפשים אל הילידים הללו שם, את הפפואסים בג'ונגל, כדי לעשות להם את החיסון. פתאום אומרים שם אחת הולך, הם תפסו אותו, מביאים אותו לבית חולים, עשו לו זריקה, ושלחו אותו חזרה לשבת. הוא חוזר לשם, שואלים אותו, נו, מה קרה? אל תשאלו, נורא והיום. אלה החברים, לבנים, ירוקים כאלה, מסיכות ירוקות, תפסו אותי, וזה כנראה שבט חדש כזה, זה, לקחו מחט, ברזל, ושמו את זה פה, וזה, והיו שם, נורא, נורא, אל תשאלו, וכואב, והם כולם מצטערים, זה, וואו, וואו, מה עבר, עבר. ואני היום שמעתי שיש מבצע בקופת חולים לאומית, שמי שעושה חיסון צהבת בי, הוא יכול לעשות את זה במקום 354 שקל ב-275. אני הולך, עושה בדיוק אותו דבר, אותו דבר עושים לי, אני מרגיש אותו דבר, ואני יוצא ואומר, איך סידרתי אותם? איך זכיתי? שלמתי רק 275 שקל במקום 354 שקל. איזה רווח! 99 שקל חיסכון. אני מזה שמח. למרות שזה בדיוק אותו דבר. מה ההבדל? ההבדל זה שאחד מבין ושני לא מבין. זה כל ההבדל. כאב זה אותו כאב. בעיה היא אותה בעיה. צרה היא אותה צרה. אחת מבין שיש לזה משמעות, והשני לא. כן, כמו שאתם אמרתם, מה הבעיה של אותו בגיהנום שהוא חשב שכל הזמן, אז טוב לו, טוב, הוא חשב שהוא גן עדן, מה הבעיה שלו? שהוא לא מבין משמעות. אז להיות בגן עדן, זה צריך ללמוד מה משמעות החיים שלך, משמעות של העבודה שלך, משמעות של התפילה, משמעות של כשרות, משמעות של מצוות, משמעות של כל מה שאנחנו עושים. מה המשמעות של זה? זה בונה לך גן עדן וגיהנום. כשאתה מבין את זה, אז הסבל, בסדר, יש סבל, שטויות, מה זה לעומת 99 שקל חיסכון? שטויות, מה, זה נכון, כואב, בסדר, תזור, מה? כן.
כל בסדר, הכל נכון, אבל יש כמה שאלות. שאלה ראשונה, הדעת שלנו, המציאות ההיסטורית של העולם. אני רוצה לחבר את זה, אנחנו יודעים שיש לנו נבואות. אנחנו יודעים שהנבואות הן מחוברות למציאות ולהיסטוריה. בוא ניקח ולדעת כמו שמעון פרס. אנחנו רואים בהיסטוריה החיים שלו, כל המציאות שלו מובילה למציאות מסוימת, לכיוון מסוים. האם האיש הזה הוא חלק מהנבואה של עם ישראל, הוא מייצר מציאות שהיא קשורה למציאות שלנו? ואיך התורה וההיסטוריה והנבואות מחברות אותנו, האם הם מעל המציאות שלנו? אנחנו רואים שהנבואות מתרחשות.
כן, אני מבין. אז זו שאלה מאוד, מאוד חשובה. כן.
אנחנו רואים שהדברים הולכים לכיוון מסוים. האם אני איזשהו כלי שהוא חלק מהנבואות, או האם אני צריך להיות משהו עצמאי ולתקן את עצמי על מנת שאני אדין יגיע בסופו של דבר לאותו גן עדן או לאותה מציאות חיים? אני מדבר על הקטע האישי הפרטי שלי. אבל אנחנו רואים שמשהו מכוון מלמעלה הוא גם קשור למציאות של... של עם ישראל, והכל
כן.
כאילו כתוב. כן. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אנחנו, כמו שנשאלתי אותה לפני שבוע שהיינו בחוץ, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתקן. מי שלא מתקן...
פשוט שיעור שלנו נגמר, עוד רגע. אז אני גם לא אספיק לענות, גם אם... גם פשוט זמן נגמר. אין מתי לענות.
נתחיל. חשבון השיעור הבא.
בוא נקרא את מקור 3א, נראה שגם רב אומר את זה באורות התשובה, את הרעיון הזה. הרצון להיות טוב, זהו רוח גן עדן אלוקים. זאת הגדרה. מה זה גן עדן? זה רצון שלך להיות טוב. זה שאתה רוצה טוב. המנשב בנשמה וממלא אותה עושר אין קץ, עד אשר גם אש הגיהנום של הצער העמוק מתהפך גם הוא לנחל עדנים. אתם רואים את עכשיו כל השיעור במשפט אחד? שגם הגיהנום, כשאתה לא רוצה להיות טוב, גם הוא מתהפך. זה לא מקום אחר, זה לא משהו, מציאות שונה. הוא מתהפך לתפיסה, ברגע שאתה משנה תפיסה, אתה משנה את, את ההימצאות שלך. אז זה תלוי בקליטה, תלוי מה, איך אתה קולט. וזה בעצם הרעיון שאנחנו עצרנו בו פעם שעברה. בואו תסתכלו בספרים שלכם, בעמוד קוף ממזיין, אנחנו צריכים לסיים כבר, רק ככה, במהרה אנחנו נתקדם כמה משפטים. אז אומר ככה, אז דיברנו פעם שעברה, שיש עצם הגיהנום ויש נטייה לגיהנום. עכשיו, זה היה במשפט ראשון. עכשיו אנחנו במשפט שני. אבל יש מעשה שאינו נטייה אל הגיהנום, כן, אומר מהר"ל, אבל, אנחנו בעמוד קמ"ז, אבל המעשה הוא עצם הגיהנום. כי לפי עניין החטא, כך הוא משפטו ודינו שם. ואם חוטא במה, לא בכל, אז הוא מקבל את הגיהנום במה, אבל מי שחוטא בכל, אין עונשו במה. אבל כפי חטאו, כך עונשו, דהיינו, בכל. עכשיו, אני מסביר פה בספר, אומר ככה, החוטא במה אומנם פוגע קשות במהלך הופעת האור האלוקי בעולם, אבל המקום, סליחה, מכל מקום, עדיין אינו מכוון כנגד מהות האדם, עד כדי לבקש לבטל את הכל. על כן, גם עונשו, דהיינו, סוג מירוק החטא. סוג מירוק החטא. עליו להיות במה. כלומר, חלקי בלבד, לא בכל מידה כנגד מידה. לעומת זאת, אותם החטאים המבקשים לפגוע ולבטל את הכל, דהיינו, שהם מתנגדים לעצם קיום המציאות, אין להם תקנה אחרת אלא להימחק ולאבד עולמית. על כן פועלת מירוקם והתפיסתם היא לנצח. כן. וזה ככה עכשיו ממשיך המהר"ל. ואשר חטאים הם, ושאר החטאים הם חטא במה בלבד, ולפיכך אינם בגיהנום, אינם בגיהנום לעולם. רק אלו ג' חטאים, החטא בכל אדם, וכיוון שהחטא הוא בכל, הוא נשאר לעולם בגיהנום. הביטוי חטא בכל אדם, בשורה שלוש, מלמד כי שלושה חטאים הללו אינם עבירות שגרתיות. כאלו שרבים מבני אדם נכשלים בהם. מדובר כאן ברשות מוחלטת, שכל כוונתה לבטל עצם סיבת בריאתו של האדם. וזה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו דיברנו על סוג גיהנום שנקרא גיהנום במה. גיהנום במה זהו גן עדן שאיך אתה קולט אותו. אבל יש פה, מהר"ל אומר, יש סוג אחר של הגיהנום שהוא נקרא גיהנום בעצם. וגיהנום בעצם זה לא גן עדן. זה צריך להיות שיש ביטול בלתי פוסק. ביטול ומחיקה בלתי פוסקת. והביטול ומחיקה בלתי פוסקת זה כבר משהו אחר. הוא לא מתעלה, הוא לא מתתקן. אלא צריכים למחוק את זה כל הזמן. וזה סוג אחר של גיהנום, ואנחנו בעזרת השם עוד נדבר על זה.